ערב טוב, אנחנו היום בערב כניסה לחודש האביב לקראת חג הפסח בתוך 30 הימים שבין גאולה לגאולה שנקרא בין פורים לפסח. וכידוע חז"ל אומרים מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ורש"י אומר שמה במסכת תענית שמי שנכנס אדר מוסיף, אומר רש"י את המילים האלה: ימי ניסים היו להם לישראל פורים ופסח. ימי ניסים היו להם לישראל פורים ופסח, ורש"י מכניס את פסח למרות שמדובר כאן על אדר. מדובר על אדר ורש"י משבץ את פסח בפנים, כפי שרבינו החתם סופר עמד על העניין הזה. ויש איזשהו רצף, יש איזשהו קשר מאוד משמעותי בין הדברים, עד כדי כך שבגמרא כתוב שאחד הטעמים לכך שאם השנה היא מעוברת וישנם שני אדרים, הסיבה שאנחנו עושים את כל מערכת הפורים עם ארבעת הפרשיות שבחודש אדר, דווקא בחודש השני של אדר, באדר ב' ולא באדר א', למרות שיש כלל שזריזים מקדימים למצוות, אין מעבירים על המצוות, מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, משתדלים לקיים בהזדמנות הראשונה את הזכות לקיים את הצוותא עם הבורא, את המצווה. מה פתאום דוחים כאן את העניינים של פרשת שקלים, פרשת זכור, פרה, שבת הזו בעזרת השם פרשת החודש, למה דוחים את זה לאדר השני? אומרת הגמרא, משום שיש עניין לסמוך גאולת פורים לגאולת פסח, לצמצם כמה שיותר את הזמן שבין פורים לפסח. יש כאן איזשהו עניין מעניין שרוצים לצמצם, לחבר בין פורים לפסח, החודש ה-12 עם החודש הראשון. אני רוצה לנסות להסביר את הנושא הזה של כוח ההתחדשות, של הנושא של פתיחת דף חדש, של ההתרעננות, של הכוח המיוחד הזה בהקשר הזה של פורים מול פסח. אבל זה כבר, כפי שאמרנו, איזה מקור שני שאנחנו רואים שיש איזשהו קשר רעיוני בין פורים לפסח. יש איזשהו קשר מאוד משמעותי שרוצים אפילו לחבר, יש עניין לחבר את הזמנים, ולכן אנחנו חוגגים את ענייני האדר באדר השני דווקא, כדי שזה ייצמד לחודש ניסן. האמת היא שמי שמתבונן היטב שם לב שפשוט כל האירוע של פורים בעיקרו התרחש בפסח. עד כדי כך שכתוב שיש עניין לעשות סעודה מיוחדת או להרבות בסעודה ביום הראשון של חול המועד פסח לזכר המן שנתלה באותו זמן, לזכור את נס המן, נס משתה אסתר. כידוע המן נתלה בתת זין בניסן, זה היה תום ג' הימים של הצום, והאירוע האמיתי של הסתלקותו של המן היה בשל פורים, היה בעצם בפסח. אז אנחנו רוצים לנסות להסביר, יש כאן איזשהו חיבור בין החודש האחרון בחודשי השנה לחודש הראשון בחודשי השנה. החודש האחרון איזה מין מהלך של התרגלות, התיישנות, החודש ה-12 לחודש הראשון. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. החודש הזה לכם, החידוש הוא לכם. אומר הספורנו, ההתחדשות, מסרתי לכם את הכוח של השליטה על הזמן. אתם לא עבדי הזמן, אתם בעלי בתים על הזמן. יש כאן איזושהי התחדשות מיוחדת שיש אפילו בטבע. כידוע, ישנה מצווה מיוחדת לבית דין לזכור ולשמור שפסח יצא באביב. ולכן אנחנו כמובן, כאן בא לידי ביטוי עיקרי הנושא הזה שהמועדי ישראל וחודשי השנה, הלוח שנה היהודי בנוי על פי הלבנה ולא על פי החמה, הלבנה. והחודש הראשון זה החודש שמזלות תלה, זה החודש ששמו ניסן מלשון ניסים, כמו שאומר רש"י במסכת ברכות, וכפי שהרד"ק אומר שזה מלשון ניצן, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו. יש פה ניסן, יש פה ניצן, יש פה איזה כוח מיוחד שיש מצווה על בית דין לדאוג שהמועד הזה תמיד יצא באביב. אז עושים עיבור שנה, אמנם הבסיס של הלוח שנה היהודי מבוסס על לבנה, כפי שמיד נסביר, עתידים להתחדש כמותה, אבל מתחשבים בעונות השנה, ויש עניין שהפסח שמור את חודש האביב, כי בחודש האביב יצאת ממצרים. כפי שאמרו רבותינו, אביב זה בעצם צירוף של שתי מילים. אב י"ב. הוא אב ל-י"ב החודשים, והוא נותן את המבט, נותן את ההסתכלות, והוא עוזר לנו לשרוד בגובה הזה, על ידי האור שהוא מפיץ, הניצן הזה, הניסן הזה, הנס הזה, לכל אורך הדרך של י"ב חודשי השנה, אב י"ב, ודואגים שפסח יצא באביב. אז לכן לפעמים מעברים את השנה, מושכים עוד חודש כדי שהפסח יחול באביב. מה העניין של אביב? התורה היא לא חג שיסודו חקלאי. התורה היא לא מחוגגת חגים שעניינם בעיקר חקלאי, כמו אביב, קציר, אסיף. המשמעות של הדבר היא שהמציאות הזו שאנחנו רואים, כך מפרשים כל רבותינו, רואים אביב בטבע, זה פשוט אמצעי כדי שנלמד עד כמה ישנם כוחות אביביים בתקופה הזו. כוחות קצירתיים בתקופה של שבועות, או כוחות איסופיים בתקופה של אסיף, של סוכות. שהכוח הזה כל כך חזק בעולם הרוחני, עד כדי כך שהוא משתלשל ומשפיע, אפילו ברובד הנמוך ביותר ששמו אילנות, צמחים, כל מערכת הצומח. אנחנו מתוך חזות עינינו הטבעית למידים איזה כוח פועל, ואנחנו מנתבים את עצמנו כדי להפיק את הכוח הרוחני בנפשותינו. אם אנחנו רואים שבטבע יש כרגע התחדשות, פריחה מחודשת, רואים מחדש את העלים, את הירקרקות, את היופי, המשמעות של הדבר היא שיש כאן כוחות שנקרא בלשון רבותינו גבוה מעל גבוה שומר. בגבוה מעל גבוה ישנם התחדשויות חזקות, דברים שהיו עד אתמול לא מחויבים שהם יהיו מחר. היו דברים תקועים עד אתמול בענייני בריאות או פרנסה או שידוכים או חברה או משפחה, והם יכולים כרגע להשתנות לאור הכוח המתחדש הזה. אני צריך להיות מחדש בעצמי את כוחותיי, לרענן, לפתוח דף חדש, לא לשקוע ברצף, לשקוע באיזשהו מהלך מיושן. ונושנתם, תמיד זה בחינה של גלות, ונושנתם אלה השנים האלה. צריך להתחדש. ההתחדשות הזאת היא הפרשה של השבת. החודש הזה לכם. מה זה המילה לכם? החודש הזה, ראש חודשים, ראשון הוא לחודשי השנה. החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בכם יש איזשהו כוח של התחדשות. לכם זה כידוע אותיות מלך. יש לנו איזשהו כוח, כידוע, התקופה הזו, חודש ניסן הוא ראש השנה למלכים, למלכי ישראל, מונים את שנות המלוכה שלהם מניסן. אפילו מלך שהתמנה, נגיד, באדר, אבל מראש חודש ניסן הוא כבר נידון כשנה שנייה. זה ראש השנה למלכים, אומרת המשנה במסכת ראש השנה. החודש הזה לכם, יש כאן איזשהו משהו שמתחדש, ואנחנו צריכים לנצל את החידוש הזה לנתיבים נכונים, משום שצריך לדעת, לפעמים שבאים לחדש דברים, זה יעלול להיות פתח לפרצה ולהידרדרות. כידוע, חדש חודש זה גם אותיות חשד, תמיד צריך גם לחשוד. החתם סופר קבע איזה מטבע לשון חדש אסור מן התורה. אנחנו צועדים בעקבי הצון. צאי לך בעקבי הצון, וראי את גדיותייך על משכנות הרועים. אז אנחנו רוצים להתחדש על ידי כוחות שמונעים כאן, ולרענן את היסודות האמיתיים שלנו בתקופה הזו. וכאן צריך להתבונן מהו הדבר, איזה כוחות, מה גנוז בדבר. אחד הדברים הבולטים ביותר, המאוד מאוד מרכזיים, זה הדברים שאמר רבינו הרמב"ן בסוף פרשת בו, דברים המפורסמים והידועים שלו, שמן הניסים הגלויים אנו למידים על הניסים הנסתרים, שאין בהם טבע ומנהגו של אדם כלל, אלא הכל בגזרת עליון. והכל בגזרת עליון, והחריצות כידוע, שקר והגזירה אמת, ו... שכל המערכות פועלות בעצם מלמעלה, כשלמטה יש כל מיני, מה שנקרא, שלוחים וכל מיני דרכי הסתרה. המילה נס בשורשה עניינה גובה, כידוע. עשה לך נחש נחושת ושים אותו על נס בלשון כלום שעה. נס פירושו מקום גבוה, עשה נס לקבץ גלויותינו. עשה לך נחש נחושת ושים אותו על נס. מקום שכולם רואים את הדבר ממקומותיהם, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. נס, בניגוד למה שאנחנו חושבים שהמילה נס באופן ישיר קשורה למה שנקרא שינוי טבע, זה לא כך. נס פירושו גובה. ממתי? לכן בתורה, כשכתוב את המילה נס, הכוונה היא פשוט ביטוי לאיזשהו מקום גבוה. השם ניסי, השם הוא המקור של הגובה שלי. אבל בלשון חז"ל הפכו המילה נס למשמעות של שינוי טבע, על הניסים ועל הפרוקן, על ניסיך שבכל יום עמנו. כידוע, סידור התפילה זה הספר הראשון של תורה שבעל פה, סידור התפילה שחיברו אותו נביאים אפילו, ואנשי כנסת הגדולה בעיקר. מה קרה שפתאום המילה נס הפכה להיות משמעות של כל דבר לא טבעי, עד שכל אחד רגיל לומר שקרה משהו לא טבעי? איזה נס, איזה נס, מה זה? איזה גובה, מה הכוונה איזה גובה? המילה נס זה גובה. המשמעות של העניין היא פשוט לקבל עמדת צפייה כל כך גבוהה שנותנת ברירות איך לראות את החיים. כשאדם עובר דבר ששמו נס, הוא בעצם עולה ומטפס למין נקודת צפי כזאת, שגם לאחר שהוא כבר יורד למטה, הוא מבין שהדברים אינם כפי שהם נראים באופן שטחי, אלא בעצם יש מבט אחר, רק צריך להיות קצת גבוה יותר. הבורא בתחילת הקמת העם היהודי הרים אותנו. הרים אותנו ונתן לנו כאין קורס, נקודת עמדה שממנה צופים בצורה ברורה מאיך מנהלים את העניינים ואיך יותר נכון מתנהל העולם. זה נקרא נס, עשרת המכות. דצח עדש באחיו. אנחנו בכל שנה מרעננים את ההסתכלות שלנו. כתוב שהמצה נקראת מייחלה דמהמנותה, אוכל של אמונה. יש פה ויטמין רוחני מסוים שלמרות שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, בשום אופן לא פטרו נשים. ובכל מצוות הלילה איש ואישה שווים. הלילה היקר והמאיר ביותר בשנה, שנאמר עליו לילה כיום יאיר. עושר אדיר של ליל שימורים הוא להשם לדורותם. לילה שפעם ראשונה שהבורא מייחד את שמו על הלילה הזה, למרות שהשם לא מייחד את שמו על החושך, משום שהלילה הזה נידון כאור, אומר רבינו החידה. למה? כתוב ליל שימורים הוא להשם, תמיד לא כתוב לילה עם השם ביחד. ויקרא לאור יום ולחושך קרא לילה, לא קרא אלוקים לילה. הבורא לא מייחד את שמו על החושך. כאן כן, ליל שימורים הוא להשם לדורותם. משום שכאן יש אורות מיוחדים, אפילו יש השלכות לגבי דיני קריאת שמה, למיטה וליל הסדר וכו' וכו'. כאן יש איזשהו גובה מיוחד, כמו שאומרים, מי שאומר את הפיוטים האלה, אז רוב ניסים נפלטה בלילה, והיא בחצי הלילה, הנס של פורים, בלילה ההוא נדדה שנת המלך, סנחריב, ניסים כסדר, בלשצר, נעשו בלילה הזה. גובה ואור מיוחד, שכדי לא להתיישן, לא להתרגל, לא ליפול למין ריטואל רציף, יבש, חסר חיות, שזה ההפך מיהודי, אז הבורא קישר אותנו אליו. איך אמר רבינו חידושי ערים וגם השפת אמת, בפסוק נאמר, אין כל חדש תחת השמש. אז הם הוסיפו, ואין כל ישן מעל השמש. למי שקרוב לבורא העולם, אין כל ישן. כידוע, אומות העולם, לוח השנה שלהם בנוי לפי חמה. חמה. זה העולם הולך היום לפי יולי, אוגוסט, זה עניינים שקשורים למערכת השמש. וכשחמה לא קרה, אומרים חז"ל, סימן רע לאומות העולם. אנחנו לפי לבנה. ההתחדשות המתמדת, לא נותנים לדברים להתיישן. וכך מברכים בברכת הלבנה מדי חודש בחודשו, שאנחנו, כן, אנחנו עתידים להתחדש כמותה. היא רצון, זה הצורה שאנחנו לומדים ממנה, זה לפעמים יש תקופות של שפל, יש תקופות של ירידה, יש תקופות שדברים לא זזים ולא הולכים, כביכול האור של הלבנה מתמעט, ודווקא מתוך ההתמעטות נוצר מולד, והולכים לקראת מרכז המולד, שהוא בעצם מרכז הלבנה, שזה תתווה לחודש. רוב המועדים, חנו, כן, פסח, סוכות, קשורים לתתוו שהלבנה במילויה. 15 דיינו אומרים בליל הסדר, 15 דורות ממשה ועד שלמה, שבזמנו עם ישראל היה בשיא התפארת שלו, כפי שרבינו שמעון בר יוחאי אומר בספר הזוהר, שאם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, והשיג לכם דיש את בציר ובציר יציג את זרה, ונתתי גשמכם, זה הכל נאמר בעיקר בתקופת שלמה, שהיה בית מקדש במילואו, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, כל עם ישראל על אדמתם, כל הניסים בבית המקדש פעלו בכל תוקפם, זה ה-15, דיינו 15 שיר המעלות, סיהרה בשלימותה, לבנה במילויה. הזמן הוא המרכז הזה, ואנחנו מתוך ההתחדשות הבלתי פוסקת, ולא להתפעל מירידות, לא נותנים לעצמנו להתיישן, וכל פעם מחברים את עצמנו למקור של האור. אנחנו לא שמש, תחת השמש אין חדש, תחת הלבנה יש חדש. מי שקשור ללבנה, לבחינה של לבנה, בית המקדש נקרא הלבנון, מלבין אבונותיהם של ישראל, יש בו משהו שכל הזמן מתחדש ביותו שורש טהור. יש פה להזכיר משהו, המספר 30, אורחים כללי, המספר 30 הוא מספר שמבטא התאזרחות. קראנו בנו עכשיו מפורים, כתוב שם שאסתר אומרת למורדכי, איך אתה שולח אותי? הרי זה ממש סכנת חיים. לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום, ונשבע אל המלך ללא הזמנה, אחת דתו להמית. כך אומרת אסתר למורדכי. למה היא נוקדת את המספר 30 יום? ואם זה 20 יום זה יותר טוב? ואם זה 25 או 35 או 40 יום, היא אומרת, לא נקראתי, זה זמן רב. מה זה? זה 30 יום, היא ספרת הימים. התשובה היא, 30 זה זמן שדברים הופכים מארעיים וזמניים לקביעות. זה הזמן שאם אדם גדר בדירה צריך לשים במזוזה, עד 30 יום זה עדיין לא נקרא קביעות. מ-30 יום צריך כבר לשים מזוזה. או נגיד בגמרא כתוב בבבא בתרא שאם אדם בא לעיר שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה שבועות, הוא עדיין לא חייב במיסים לממן את המגדל שמירה, את המגדלי ביטחון, את הצרכים הבסיסיים. אבל המאן דאמר בגמרא שאומר שהזמן המינימלי ביותר שיש מאן דאמר שצריך כבר לשלם את המיסים, זה אם הוא דר בה 30 יום. תינוק, עד שהוא בן 30 יום, הוא עדיין לא בן העולם הזה, אז הוא עדיין לא יצא מחזקת נפל. עוד לא עושים לו גם פדיון הבן, אבל ברגע שהוא כבר חי בעולם הזה 30 יום, אז הוא מתאזרח בעולם הזה, והוא כבר נקרא עם חזוקה, עם קביעות מסוימת פה, יצא מחזקת נפל, קנה לנשמה, להבדיל, כשהיא נפרדת מן הגוף, אז דיני האבלות הם כידוע 30 יום, על כל שבעת הקרובים. על אבא ואמא הוסיפו עוד 11 חודש, דרגת אבלות קלה יותר מצד מצוות כיבוד אב ואם וכדומה, אבל האבלות החזקה, זה התקופה שהנשמה נפרדת מן הגוף. היא חופפת עדיין על הגוף, 30 יום זה לוקח לה. והשלבים בהיפרדות, כפי שכותב רבינו הרב טיקוצ'ינסקי בספרו גשר החיים, ועוד מקורות, שזה התפרדות. יש יום הפטירה, יש יום הקבורה, יש 3 ימים לבכי, יש 7 להספד, ויש 30. בתום 30, הנשמה התאזרחה כבר בעולם הנשמות, וזהו. רק ביורצייט היא שוב באה, שוב נוהגים כל מיני דינים, חופפת על מקום הציון, אבל 30, זה אותו רעיון שמופיע, לא נפרט פה את המקומות, זה פשוט המון המון מקומות, שהמספר 30 פירושו הפיכה מארעיות לקביעות. אז אסתר אומרת למורדכי, תשמע, אם הייתי לא מזומנת לו שבוע, שבועיים, זה כבר 30 יום, זאת אומרת, כנראה מי יודע, אולי הוא כבר מי יודע מה, אולי עזב אותי. זה ממש סכנת חיים. אז כמובן מורדכי משפיע עליה שכן תלך ותמסור את נפשה למען עם ישראל, והיא עושה זאת. 30 זה זמן של התיישנות, של קביעות. לכן המילה חודש מלשון חדש, משום שמ-30 זה כבר מתחיל להתיישן. אז אנחנו לא סופרים כבר מ-30 ואילך. נגמרים 30 יום, מתחילים שוב לספור מחדש. זה היופי ביהודי. כל פעם יש לו תקוות חדשות, רצונות חדשים. הוא לא מתייאש. אין לו ונושנתם. הוא תמיד מתחדש. אנחנו מונים ללבנה. חודש, חודש, חודש התחדשות. לא נותנים לעבור את ה-30. הגעתי ללמד, שוב א'. שוב א' ושוב א'. המקור של הדבר הזה מתחיל בבחינת ניצן ניסן. כפי שאמרנו, נס פירושו לקבל מבט אלוקי על החיים. תשמע, העולם מעלים, העולם מחשיך, העולם מכחש. העולם הזה נקרא חושך, כפי שדוד המלך אומר בברכי נפשי, תשת חושך והיא לילה, בו תרמוס כל חייתו יער. הבורא ברא עולם, שהעולם הזה שכבר קצת התרחק מהבורא עצמו, הוא כבר חושך. אומר הארי, חושך אותיות כחש. משהו משקר פה. חושך אותיות שכח. משהו משכיח פה. העולם מעלים את המשקלים האמיתיים של הערכים. הוא עושה עסק ונותן משקלי יתר לכסף, לנהנתנות, לקריירה, לדברים חיצוניים, לדברים מנצנצים, שהם רק פשוט מושכים בהתחלה. אין בהם שום נצח, שום תכלית. זה פשוט מושך, זה סוחף. אל תתפתה להעלמות שהעולם מעלים. הוא משקר, הוא מכחש, וכיחש באמיתו בתשומת יד או בפיקדון או בגזיל, נאמר בפרשת ויקרא. חושך, אומר הארי, הבורא הישית חושך, כחש. והיא לילה, כאן מייללים, לילה זה אותיות יללה. פה כל הזמן יש אכזבות ועוד אכזבות, וציפיות וכדומה. אל תתפתה בעולם החשוך, פה רומסים כוחות חייתיים של היערות, ג'ונגל, בו תרמוס כל חייתו יער. דע לך, יש למעלה מן השמש, מערכת הלבנה, ולכן נותנים לנו בתחילת כל שנה, כל הזמן מבט גבוה יותר, עמדת צפי של גובה. תקשיב טוב, אני אומר לך שאני אשגיח עליך, אני אחזיק אותך, ואני אתן לך קורס ארוך בין למעלה משנה, ואחרי זה שנה של משהו עליון, אחרי זה עוד 40 שנה של מדבר, של מן ובערה של מרים וענני כבוד, ואתה תראה שנה שלמה של קורס של שירויים באמונה, שיעור בהלכות דצח, למען תדע כי אני השם, יש אלוקים, שיעור בהלכות עדש, הרוב דבר שכין, למען תדע כי אני השם בקרב הארץ, אני במרכז, במרכז של הקרביים, שולט על כל הפינות, וישנה מכה משולחת כמו הרוב, ונכנסים דובים למרכזי הערים, אז הם נוגעים רק במצרים ולא ביהודים, לא בעברים. כן? והפליתי, הבורא שם תפדות בין עמי ובין עמך. אני במרכז, יש השגחה. זה שיעור במכת הרוב, לא רק מציאות השם. יש גם מה שנקרא השגחת השם. אחרי זה שיעור מספר 3 באמונה שנקרא שיעור באחיו, למען תדע לא כי אני השם, וגם לא כי אני השם בקרב הארץ, אלא למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ. זה כבר מגיע לכל מרכזי הגלקסיה בעולם. זה כבר חושך באוויר, זה הרבה מהרוחות. זה כבר עניין שנוגע, כפי שאמרנו, ברד, אש ומים, לא רק מתחת לאדמה או באדמה, כמו דם, צפרדע וכינים. כל המרחבים, אין עוד מלבדו. אני מפעיל ומשנה, תלמד את זה. אפילו גוי לא נרגעו, לא היה שום הפסקה עד שפרעו, שבתחילת המסלול עם הפה הרע שלו, פרעו זה אותיות פרע, צעק, לא ידעתי את השם, לא מכיר אותו. מי השם אשר אשמע בקולו? לי אורי ואני עשיתיני. עד שהוא לא צעק השם הצדיק ואני ועמי הרשעים, והבין לראות את האמת, לא הייתה הפסקה. ואנחנו כל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו, גרסת הרמב״ם, להראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא זה אתה משעבוד מצרים, ואנחנו מחיים בעצמנו את הכוח הזה, משום שאנחנו כאלה. יהודי, יש בו שורש שמחובר לאלוקיו, אין את זה לגוי. ליהודי יש חלק אלוקה ממעל, שכל הזמן מזרים לו מעיין רוחני מפקה התחדשות. אכזבות נחלת העבר. אני קודם עוסק בקדש, אחרי זה הורחץ. 15 סימנים, כמו 15 דיינו, כמו 15 שיר המעלות, כמו 15 ימים עד שמגיעים לשיא הרב שלימותה, כמו 15 דורות ממשה ועד שלמה. כידוע, שלמה, אותיות, אומר הזוהר, למשה. השאיפה של שלמה הייתה למשה. שלמה למשה. השאיפה שלו הייתה להגיע למקסימום האפשרי. ו-15 הסימנים המיוחדים האלה, שכידוע זה עושה סדר בכל ימות השנה. כך כתבו בעלי הרמז והמקובלים, שמי שעושה אותם כהלכתם, חסל סידור פסח כהלכתו, ובעיקר לא מדבר שום דברים בטלים בלילה הקדוש הזה. סגולות רבות נאמרו לשידוחים, להמון דברים נאמרו בלילה המיוחד הזה. ובלילה הזה, כפי שאמר רבינו אחידה, קרפס, ראשי תיבות, כלל ראשון פסח גור, קרפס. דבר ראשון, לנצל כל דקה לסדר במהלך השנה, ושני הסימנים הראשונים, קדש ורחץ. מעניין, בניגוד למה שכתוב בדרך כלל, שיש עניין של סור מרע, תרחוץ את עצמך מהלכלוכים, ואחרי זה קדש עצמך במותר לך, קודם תצא מהלכלוך, רחיצה. רחצו רגליכם, וישענו תחת העץ, אומר אברהם לאורחים שלו. קודם תתרחצו מהאבק של העבודה זרה שברגליכם, קשה לי להכניס אתכם. היה שם עץ מיוחד אלוקי שהיה לו כמו רנטגן ומבדק ברור, מי חוטא ומי לא חוטא. העץ היה מאוד מאוד ישענו תחת העץ. אז קודם צריכים להתנקות, ואחרי זה להיכנס למעונו של אברהם. בדרך כלל קודם יש סדר של סור מרע, ואחרי זה עשה טוב. כאן בחודש ההתחדשות, חודש הניצן, חודש הגובה, קדש. אחרי זה הורחץ, תנצל את הגל הזה. לסגור טלפונים, להתנתק רגע, לחשוב מי אני, לאיזה עם אני שייך, צאצא של מי אני מגיע, האבות הקדושים, עם הנצח. עכשיו יש כוח מיוחד לבקש בקשות, כידוע בהרבה משפחות לפני שמתחילים מה נשתנה, עושים איזו הפסקה של רבע שעה, משום שיש רמז וכאן הבן שואל, כאן הבן שואל מאביו שבשמיים. מפסיקים, לוקחים כמה פרקי תהילים, כולם בשקט, או שזה שני אנשים, או שזה 20 או 40 או 50 איש, לא משנה. רבותיי, זה הרגע, הלילה המשומר ביותר בשנה, ליל שימורים מול השם לדורותם. לילה שמשומר מששת ימי בראשית לגאולות לעם ישראל, אני רוצה להקים בית יהודי, אני רוצה להיפקד בבן זכר, אני רוצה רפואה שלמה, אני רוצה להיות עבד השם ללא הפרעות, אני רוצה להקים את המערכות הנכונות שלי ולסלק את כל המעקשים ואת כל הבעיות או את ההפרדות או המחיצות, מה שנקרא חציצין ונעיצין ומחיצין שיש. תן לי לבקש, תעשה לי טובה. אז לפני שמתחילים מה נשתנה, הבן כאן, לאחר קדש, הורחץ, קרפס, יחץ, לפני שמתחילים את המגיד, את סדר האגדה, אז מפסיקים כמה דקות, ומתייחדים עם הבורא בשקט, כל אחד עם בקשותיו, הוא מותר לעשות את זה. למה? משום שאנחנו מקדימים קידוש לרחיצה, כיוון ששורש נשמתו של יהודי זה כמו יהלום יקר, שכל מיני חטאים וכישלונות הם בגדר לכלוך חיצוני. זה לא בגדר של בעיה שורשית של רקב, כפי שאמר שלמה המלך בשיר השירים, אל תראוני שאני שחר חורת. אני לא שחורה בעצם, פיגמנטים שחורים וקלקולים במהות. זה רק שיזוף חיצוני ששזפתני השמש. זה רק שיזוף חיצוני. קלקלו אותי אומות העולם, מערכות טכנולוגיות, כל מיני שידורים למיניהם, או אווירה רחובית, יודבקה עליי בסגנון דיבור, לבוש או הנהגה. אני רוצה להתנער, להתחזק, להתעורר. אז הביטוי לזה הוא הזמן הזה. להתחדש אפשר כשהשורש בריא. כשהרגל בריאה בבסיס שלה אפשר לסלק כל מיני דלקות חיצוניות. אבל כשרחמנה ליצלן משהו עקוב בשורש, אין מה לעשות התחדשות, אין מה לחדש. המקום הוא במהותו מקולקל, הוא במקום במהותו מושחת, הוא לא תקין. נשמת ישראל לא נדבק בשורשה שום רבב. רק אל חיצוניותה. וכאן נמצאת הנקודה, אנחנו מקבלים גובה בתחילת ה-12 חודש, כדי להסתכל מי אני, חלק אלוקה ממעל, מי אני, אות בספר תורה, איך אמר רבינו בספר מגלי עמוקות, ישראל זה ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה, אני אות בספר תורה, יהודי זה אותיות יוד כי וו כי, אני יהודיה, אני יהודי, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך, המשפט הזה, אני יהודי, הוציא אנשים, אפילו שנפלו לעמק הבכה, הזכירו להם, אתה בן של הקדוש ברוך הוא, מה אתה מחפש במקומות האלה? והוא התחיל לבכות ולצחצח את עצמו, והתרומם. הוא לא עסק בשום רחיצה, הוא נזכר עד כמה במקורו הוא קדוש, עד כמה במקורו הוא מופרש מכל הלכלוכים האלה. במקור לא נדבק שום רבב, זה נקרא קדש. אחרי שהצבת את היעדים, הגדרת לך מי אתה, אפשר לעסוק ברחיצות חיצוניות. לכן, אין ספק שההתבוננות בשורשים של עצמנו, היא בעצם הזמן, היא ראויה ונחוצה, והיא מאוד תופסת בזמן המיוחד הזה, שנקרא ניצן. אני רוצה להיות בבחינה של הניצנים נראו בארץ. רבותיי, ישנם אנשים שכבר עברו כברת דרך ארוכה בחיים אפילו, עשרות שנות חיים, אבל כשהם מקבלים החלטה לעשות מה שנקרא חשיבה מחודשת, ראורגניזציה של כל מערכת הניהול של החיים שלהם בצורה תקינה, כשהם עושים פתאום מחשבה, לאן אני שייך, זה יכול להצית מחדש את האש קודש, משום שנשמתנו היא נפיחת רוח הפו יתברך, אין לזה כל קשר לגוי, זה רק לכם, החודש הזה לכם, אתם בני מלאכים, לכם אותיות מלך, אתם החידוש הזה לכם, כפי שרבינו הספורנו כותב, אתם קיבלתם את השליטה על הזמן, עד יציאת מצרים, הפרעונים היו שליטים על הזמן שלכם, מכאן ואילך אתם בעלי בתים, זה נקרא לצאת לחירות, איתותיי ברשותי לנהוג בהם כהבנתי הדעתנית הקדושה, לכן תציבו את ההתקדשות כמטרה, ואז יהיה אפשר הרבה יותר בקלות להתרחץ ולסלק לכלוכים נקודתיים מקומיים שיש פה ושם. לפעמים הסדר הוא הפוך. גם בספר שערי תשובה לרבן יונה, הוא דיבר על כמה מצבים שלפעמים דווקא צריך קודם לקבל מה שנקרא קבלה חדשה, ואחרי זה להתעסק בחרטה על העבר. יש פה מצבים שונים, מי ששקוע חזק בחטא, או מי שזה חד פעמי אצלו. אנחנו מדברים פה על סדר ההתארות שמתאים לחודש ניסן. כשבחודש ניסן מקבלים מה שנקרא את הניסים הגלויים, את המבט הגבוה, אנחנו לא אנשים שטבע שולט עלינו. חזל אומרים, אין מזל לישראל. ישראל הוא למעלה מן המזל. אפילו שחס ושלום באסטרולוגיה אומרים לך משהו, מחר קורה לך משהו, אל תפחד. לא משום שזה לא נכון. משום שאתה יכול לשבור את המזל באמצעות תורה ותפילה. אברהם היה מזל שהוא לא יוליד, נכון? אבל הבורא מזיז דברים. צא מהצטגננות שלך. אברהם אינו מוליד, אברהם מוליד. וזה עוד לפני תורה. כשמדובר על תורה, חד משמעי, על ידי תורה ותפילה הוא יכול לשבור את המזל הרע שלו, בשביל שהוא חוזר לשורש של כי אינך מקור חיים, באורך נראה אור. זה הזמן של איתך את, דוד, את דודים, כפי שאמר רבי מתיה בן חרש. הנה, הגיע זמן ההתחדשות, זמן הנישואין, ואת עירום ועריה, הם לא היו עם מצוות, והגיע זמן הגאולה שלכם. אז הבורא נתן לנו דם פסח ודם מילה, מסירות נפש בפסח, שהולכים, לוקחים את הדגל של המצרים, את התלה שמסמל את המזל הכי ראשון של תלה, שהוא המזל הראשון, ומקריבים אותו, מבזים אותו, קושרים אותו לקרי המיטה, זה מסירות נפש. כמובן ברית מילה זה גם מסירות נפש. ושתי מצוות, למרות שהיו להם מספר מצוות, אומר הזוהר, היה להם גדורים מן העריות, היה להם לא שינו את שמם, היה להם לא שינו את מלבושם, היה להם מספר פרטים מהסוג הזה, אבל אלה פרטים נגטיביים של הימנעות. היה צריך משהו במצוות עשה, משהו פוזיטיבי לעשות. נתנו להם שתי מצוות שדרכם הם היו כלי קיבול, שבאמצעותם הוציאו אותם מבירה המקטה של ממתת שערי תומעה אל איגר הרמה. זה סגולתיות שחוזרת על עצמה כל שנה. בירה המקטה של מצב רוח מדוחדך, בירה המקטה של חוסר ראיית אור בקצה המנהרה, בתחומים מגוונים של שידוחים או פרנסה, או איזשהו יציאה מבעיה בריאותית, בירה המקטה של סתם דכדוך נפשי. להבין עכשיו הזמן. הייתה קפיצה שם בלתי צפויה לחלוטין. היו אנשים שלא האמינו. מי שלא מאמין לא נגאל, זה הרשע. אילו היה שם, לא היה נגאל. וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים, אחד מחמישה. איפה ה-80% לא האמינו בגאולה? לא האמינו, למרות שהבורא הראה להם כבר קורס בין 8 פרקים. דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, חוש, הם לא האמינו. לא מאמינים? בסדר, הם מוקו במכת חושך. עם ישראל הוא עם שדבק במה שנקרא למעלה מן הטבע, למעלה מן השמש. כל המציאות ההישרדותית שלו אלפי שנות היסטוריה, לנו כבר יש את אלפי שנות היסטוריה מאחורינו, להם זה לא היה. אבל האבות שלנו, הסבים והסבתות שלנו, היו עם הסגולתיות הזו של ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. הלכו אחרי משה באש ובמים. מה מחר, איפה נקנה במקולת? מה זה לצאת למדבר? איפה נקנה תרופות בפרקחת לזקן? איפה נביא איזשהו משהו, איזה חלב לאיזשהו ילד? מה זה ללכת למדבר? איך? אין כלום. אני סומך על הבורא, וכשאני סומך באמת ובתמים, אני נותן עוז לאלוקים. תנו עוז לאלוקים. אני מכין כלי לקבל את השפע. 20% היו כאלה. אנחנו שייכים ל-20% האלה שהבורא מהלל אותנו ומשבח אותנו ואומר עלינו, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. איך עשיתם את זה? שעזבתם בתים למרות הסבל, אבל 80% אמרו, שמה, תן תוכנית ריאלית. מה אתה מוציא אותי למדבר? עם כל הכבוד לך, משה. אבל איפה אני אקנה מחרתיים במקולת? זה הרי מקום של 60%, 60 מעלות צלסיוס חום. מקום נחש, שרב ועקרב. מה? מישהו חלם על פתרונות יצירתיים שהבורא ייתן בצורה של ענני כבוד? ויצאו מרעמסי סוכותה? מישהו חלם על מים בצורת בערה של מרים 42 מסעות 40 שנה? מישהו חלם על מן? אף אחד לא תכנן. אני לא דורש מהבורא פרוגרמה מדויקת שייתן לי תוכנית איך הוא מתכונן להציל אותי. אני סומך עליו של מי שמפעים את ליבי וכל העבריי, הוא מן דייב חיי יאיב מזונה. אני צריך דבר אחד, לבטוח בו, להיות קשור לגובה הזה. מי שנמצא בגובה הזה מתחבר למעיין החיים המפקה הבלתי נדלה. זה מה שנדרש מאיתנו, וזה היו האבות שלנו. אלה נגאלו. כל שאר ה-80% לא נגאלו, ולא היו יהודים בכלל. לא זכו להגיע לבתום 7 שבועות למעמד הר סיני בכלל. זקנים, חמושים. אנחנו חמושים בכוח האמונה, וזה הכוח שכל שנה מתחדש. לצאת מבנושנתם אל פריחה. לכן יש קישור בין פורים לפסח. פורים זה כבר סוף ה-12 חודשים. זה כבר אסתר אסתיר פני מכם. זה כבר מצב של היעדר אלוקות בחוש. זה כבר עם שכתוצאה מהעיניים הגבוהות, כתוצאה מההסתכלות הגבוהה שהוא קיבל בניסן בחודש הראשון, הוא שורד גם בחודש ה-12. גם כשכל מגילת אסתר בלי שם הוויה. גם כשהאירוע מתפרס על פני 9 שנים. גם כשהם בסכנה גדולה ואין ניסים גלויים, הם כבר מחזיקים מעמד. בכוח מה? בכוח ההסתכלות של ניסן. ניסן, נס, כלום שעה, נתן להם כזה גובה כדי להיות מחוסנים מפני כל מצב, משום שהם יודעים אין מבט טבעי ליהודי. יהודי הוא למעלה מן המזל. יהודי למעלה מן השמש. ולמעלה מן השמש אין קול ישן, תמיד התחדשות בלתי פוסקת, פעם בתיקון מידת הכעס, תיקון מידת הקנאה, תיקון מידת הביטחון, התחזקות בתפילה, תחושת סיפוק בקשר למקור שתמיד מתחדש. זה המיוחדות בחודש הזה. החודש הזה לכם ראש חודשים. זה פרשת החודש שאנחנו קוראים מיד לקראת נעילת אדר וכניסה אל ראש חודש ניסן. לכן אין ספק שצריך לנצל את הסגולתיות של הזמן הזה ולערוך את ההכנה הנפשית כדי לקבל לנפשותינו את מה שכל צמח מקבל. את מה שכל עלה מקבל. אם צמח מקבל, קל וחומר שאדם יהודי חי יכול לנצל את הזרימה החזקה הזו של השפע השופע ולהתרומם לישועות, כפי שנאמר ביוצרות, שאומרים בזה היוצרות בשבת הזו, חודש ניסן אשר ישועות בו מקיפות. חודש זה מוקף בישועות, וכפי שחסידים הסבירו, מקיפות לא רק מלשון היקף, אלא גם מלשון למכור בהקפה. הבורא נותן ישועה וסומך שנשלם בעתיד עם בית טהור, עם בית קדוש, עם בית של תורה. הוא משלם לנו ישועות על דעת שנשלם בהמשך. הוא נותן לנו ישועות בהקפה. שנזכה בעזרת השם לחודש אשר ישועות בו מקיפות. חודש טוב.